כן? טוב. שיעורנו היום יוקדש להגדה של פסח, מכיוון שבשבוע הבא חל בעזרת השם חג הפסח, נגיש את שיעורנו היום לנושא הגדה של פסח. ובכן, איזו מצווה מקיימים בליל הסדר? כולם יודעים, מצוות ויגדת לבנך. ומצווה זו באה בתורה דווקא על ידי שאלה, כמו שכתוב בתורה, והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור מה זאת ואמרת אליו. לכן פותחים את ההגדה באמירת מה נשתנה, שהיא שאלתו של הבן. אבל השאלה היא האם המצווה הזאת של הסיפור ביציאת מצרים אכן היא מיוחדת דווקא אל הסדר, שכן בהגדה של פסח עצמה מביאים את דרשתו של בן זומה, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. מה פירוש הביטוי כל ימי חייך? האם כל ימי חייך בא לרבות ימות המשיח, או כל ימי חייך בא לרבות הלילות? בהגדה של פסח נאמר, עד שדרשה בן זומה, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ובכן, באמת אנו מזכירים בכל יום את יציאת מצרים. ואנחנו אומרים בסוף קריאת שמע, בפרשה האחרונה של שמע, אומרים, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים, בוקר וערב. מכאן שאנו מזכירים יציאת מצרים כל יום, ביום ובלילה. והשאלה אם כן, מה בין זכירת יציאת מצרים של כל יום, לבין סיפור יציאת מצרים המיוחד לליל הסדר? אבל כמדומני שכבר אמרנו את התשובה. שכן הזכרת יציאת מצרים, די להזכיר אותה בפסוק אחד. זכירת יציאת מצרים בפסוק אחד נזכרת, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. התהוותו של עם ישראל מתחילה באביבו של עם ישראל, חג האביב, יציאת מצרים. אבל, בליל הסדר המצווה היא לא להזכיר, המצווה היא לספר, ולספר לבן, ודווקא על ידי שאלה, כמו שפתחנו, והיה כי ישאלך בנך. לכן הגדה מתחילה במה נשתנה, והתשובה מתחילה במילים, עבדים היינו, כי דברי הגמרא פותח בגנות ומסיים בשבח. והגנות היא כפולה. גנות של שיעבוד פיזי אצל פרעה, עבדים היינו, וגנות של שיעבוד רוחני, מתחילה עובדי עבדה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. הגנות הרוחנית היא יותר גדולה מן הגנות של עבדים היינו. אבל על שניהם ביחד זכינו לחירות. בפסח זכינו לחירות של יציאה מעבדות לחירות, יציאה מן השיעבוד, ולחירות רוחנית זכינו עם קבלת התורה בחג השבועות, כמו שהבטיח הקדוש ברוך הוא למשה ביציאת מצרים, בהוציאך את העם מצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. לכן יש מצווה לספר ביציאת מצרים, וישונה עם מצוות הזכרת יציאת מצרים שבכל יום. שבלילה הזה אנו מספרים ביציאת מצרים כל הלילה. ועל זה נאמר כל המרבה, הרי זה משובח. כל המרבה לספר, אם כן מצווה זו דווקא על ידי סיפור יציאת מצרים, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, וכל אחד ואחד בדורנו מספר את היציאת מצרים האישית שלו, את היציאה שלו. כמו היציאה שלי למשל, שאבי, זכרונו לברכה, הגיע בדיוק בשביעי של פסח, אליעזר בן יעקב, הגיע באוניית מעפילים ששמה אסימי לחופי ארץ ישראל. והבריטים ירו על האונייה כדרכם לראות על סירות האוניות המעפילים, ואמרו אנשי ההגנה, מי שיודע להשיט סירות יקפוץ מהר למים, ייכנס לסירות, ומהר הוא הגיע לחופי כפר חיים, וטיפלה במשפחה יקרה בשם מרגלית, בלה מרגלית ובעלה שטיפלו בו, ומיד ילבישו אותו בגדים כחולים ועבד בפרדס, והיה כבן בית אצלם. זה יציאת מצרים הפרטית, בבחינת כל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. לכן אבי ביקש לזכור בשביעי של פסח יום עלייתו לארץ. ובטוחני שכל אחד מהשומעים והצופים יש לו יציאת מצרים האישית שלו, שכן בדורנו זכינו לקיבוץ גלויות גדול מכל ארצות העולם, מארצות הברית ומרוסיה ומסוריה ומהודו ומארצות מרוקו וטוניסיה והודו, וכל אחד ואחד הוא מצרפת עם היציאת מצרים הפרטית שלו, שזכה מי שזכה לעלות בחסדי הבורא, הוא אבותיו לעלות לארץ ישראל. ולכן בליל הסדר הזה אנחנו נחוג את יציאת מצרים של האומה כולה, ואת יציאת מצרים הפרטית של כל משפחה ומשפחה. ולכן מתחילים בלילה הזה בסיפור יציאת מצרים. ולהגדה הזאת יש סדר, כי הסדר הזה הוא ליל הסדר. והשאלה היא, הלא הסדר של כל מצווה לברך לפניה. לפני ספירת העומר מברכים על ספירת העומר. לפני אכילת מצה על אכילת מצה. לפני אכילת מרור על אכילת מרור. אז מדוע אין מברכים על מצוות יציאת מצרים? גם היה ראוי לתקן ברכה על מצוות יציאת מצרים. והלא יש הרבה ברכות על מצוות שבדיבור, כמו ספירת העומר וברכות התורה, וכהן הרבות מצוות התלויות בדיבור, ויש להם ברכה לפניהם. אז מדוע אין מברכים על הברכה, ברכה אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, לספר ביציאת מצרים? מדוע לא תקנו חכמים על כך ברכה? אבל מתחילה עבודי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. הוא פותח בגנות ומסיים בשבח. האם בזמן הגנות אפשר לברך? אם מתחילה עבודי עבודה זרה היו אבותינו, ואנו צריכים להרגיש כאילו בלילה הזה יצאנו ממש מעבדות לחירות, ועברנו תהליך של גיור על הר סיני, לא גיור לחומרה, אלא גיור אמיתי, במילה וטבילה, ושלושה דברים נכנסו אבותינו לברית, אמרו חז"ל, במילה וטבילה והרצאת דמים, וכך נכנסו אבותינו לברית במעמד הר סיני. הרי כיצד מברך הגר את הברכה על היותו גר, מברך על הטבילה, מתי יברך? לפני שהוא טבל הוא לא יכול לברך, כי עדיין הוא גוי. מתי הוא מברך? אחרי הטבילה. לכן כל המצוות כולם מברך עליהם עובר לעשייתם. אבל בליל הסדר אי אפשר לברך עובר לעשייתם על סיפור יציאת מצרים. כי אם אדם מרגיש את עצמו כאילו הוא הרגע ממש יצא עכשיו ממצרים, הרי הוא עוד לא הגיע לדרגה של קיום מצוות. ולכן הוא יכול לברך רק אחר כך, אחרי האמירת ההגדה. וזו ברכת אשר גאלנו, שהיא בעצם מוסבה על כל אמירת ההגדה. לכן הוא מסביר החתם סופר שאי אפשר לברך מתחילה את הברכה על סיפור יציאת מצרים. כי אם אנחנו ממש מרגישים כגר היוצא ממצרים, הגר לא מברך לפני התפילה, אלא רק אחר כך. ולכן בלעשה אנחנו מברכים אחר כך, בסוף הסדר ברכת אשר גאלנו. לכן מצוות סיפור יציאת מצרים היא ללא ברכה בעצם עד סיום אמירת ההגדה אשר גאלנו. זאת הנקודה הראשונה. והנקודה השנייה שנדבר עליה הוא הסדר. קדש ורחץ. יש לסדר הזה, לליל הסדר, סדר מיוחד. בדרך כלל, הדרך היא סור מרע ואחר כך עשה טוב. אבל כאן אומרים קדש ורחץ. הרי רחץ זה רחיצה שהיא ניקיון מן הטומאה. רחיצה, סור מרע. קדש זה עשה טוב. לא היה מן הראוי להקדים קודם סור מרע ואחר כך עשה טוב? מדוע פותחים קדש ורחץ? כי יציאת מצרים הייתה בחיפזון, בחיפזון רב, שכן היו ישראל שקועים מצרים בממתת שערי תומה, נתן להם הקדוש ברוך הוא שתי מצוות, דם פסח ודם מילה, ובחיפזון יצאו במצרים, שאילו חס ושלום היינו שקועים עוד קצת בזמן בממתת שערי תומה, חס ושלום כבר לא יכולנו לצאת במצרים, חן הקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, מתי להוציא אותנו ממצרים, באיזה רגע. ובאתי בארץ מצרים בלילה הזה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. הקדוש ברוך הוא בעצמו עבר בארץ מצרים. ולכן ברגע הזה של יציאת מצרים, הסדר הוא בחיפזון. קדשם ואחר כך תהרם. קדש ואחר כך אורחץ. קודם אמירת הקידוש, ואחר כך הוא, כך הוא סדר הגאולה. ואחר כך הוא התהורה. קודם עשה טוב ואחר כך סור מרע. ולכן הכוס הראשונה של הקידוש ממלאת בעצם שני תפקידים. תפקיד אחד הוא כוס של קידוש, היינו, כמו כל יום טוב שמברכים מקדש ישראל והזמנים, כך גם כאן הרי זה קידוש של ליל הסדר. דבר שני, כוס זו היא כוס ראשונה מארבע כוסות. למה עלינו לדעת זאת? קודם כל, כי מצוות צריכות כוונה, וצריך להתכוון בכוס הזאת לשתי המצוות גם יחד. מצוות כוס של קידוש ומצוות כוס ראשונה של ארבע כוסות. ומה נותן לי העניין שזאת כוס ראשונה וארבע כוסות יותר מאשר כוס של קידוש? קודם כל, כידוע, כוס של קידוש יכול כל אחד למזוג, בדרך כלל כל בן אדם מוזג לעצמו, אבל כוס זאת מיוחדת היא דרך חירותי, ולכן אחר מוזג לו את הכוס. דבר שני, בקידוש מחלק האבא לילדים, וכל אחד כולם שותים או מותו הכוס או מגביונים קטנים, אבל אין צורך שאדם ישתה את רוב הכוס, אלא הכוס של קידוש מתחלקת בין כולם. זה הדברים האלה נכונים בשבת רגילה או ביום טוב רגיל, אבל כאן בליל הסדר, כיוון שזו כוס ראשונה מארבע כוסות, לכל אחד המסומים צריך שיהיה כוס בפני עצמו, וחמה עליו לשתות מן הכוס הזאת. יש אומרים לפחות את רוב הכוס, ויש אומרים את כל הכוס, ומי שיכול ישתה את כל הכוס. והכוס הזאת היא מיוחדת, שצריך שיהיה לה שיעור. יש אומרים כמניין כוס, 86 גרם, ויש אומרים כמניין כוס הגון, לפי שהוא חזוניש, זה הרבה יותר. ולכן, לפי הרמב"ן יש מצווה לשתות את כל הכוס, ולכן מוזגים שונה הכוס הזאת של הקידוש, של ארבע כוסות, בכך, א', מתכוונים לשתי המצוות יחד, ב', שותים את רוב הכוס או כל הכוס, ג', שותים את זה בהסיבה, שכן כוס ראשונה של ארבע כוסות, טעונה הסיבה דרך חירות על צד שמאלו. ולכן, מי ששתה את הכוס הזאת בלא הסיבה, חייב לחזור ולשתות בהסיבה, שכן ידי קידוש יצא, אבל לא יצא ידי חובת ארבע כוסות. לכן כוס זו שותים רוב כוס או כל הכוס, שותים אותו בהסיבה. ואם תאמר ועלו, אם אדם ישתה כוס שלמה של יין, הוא יכול להשתכר, להתבלבל לו כל הראש, אז הוא לא יוכל להמשיך בסדר. לכן העצה הייעוצה היא, אפשר לקחת מיץ ענבים, שנה יש הרבה סוגים של מיץ ענבים, ורצוי לערב בה קצת יין, שיהיה משקה המשמח. וכך שמעתי ממורי ורבי הרב יוסף כהן, אב בדין ירושלים, לפני 40 שנה, כשלמדתי אצלו במכון הריפי של בשם הרב פרנק זצל, אמר בשם חותנו הרב פרנק, נוסיף לכוס מיץ ענבים קצת יין אדום, כי מצווה ביין אדום. לכן אפשר לקחת מיץ ענבים אפילו לבן ולערב לזה קצת יין אדום, וזה המעולה. צורה כזאת דם לא ישתכר, ישתה את רוב הכוס או כל הכוס לכתחילה, וקיים את המצווה של מצוות כוס ראשונה מארבע כוסות. זו הכוס של קדש. אחר כך הגענו לסיום הקידוש, שהיא הברכה ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים. זו חתימה מיוחדת. בשבת אנו חותמים מקדש השבת, כאן חותמים מקדש ישראל והזמנים. מדוע מזכירים את ישראל? ברכה זו שווה היא בכל שלוש רגלים, ומיוחדת היא במיוחד לחג הפסח, שכן מצווה ראשונה שהצטוו בה ישראל היא מצוות קידוש החודש, כמו שנאמר בפרק י' ב' בשמות, החודש הזה לכם ראש חודשים. מכאן שישראל מקדשים את הזמנים, ומי נותן להם את הכוח ואת העוצמה לקדש את הזמנים? הקדוש ברוך הוא. ולכן חותמים בברכה מקדש ישראל, השם מקדש ישראל והזמנים, שהם מקדשים את הזמנים. והשלכה גדולה יש בדבר, שכן קביעת הלוח לא נעשית על ידי מכון מאיר שמפיץ את הלוח שלו בכל הארץ, על ידי הרב, בעריכת הרב אריה הורוויץ, שליט הרב ממכון מאיר. לא. הלוח נקבע על ידי הלל השני, בשנת דלת אלפים תפסף קופיוטט. אבל זה הלוח הקבוע. לפני כן היום קדשים על פי הראייה, שאם באו עדים עד המנחה, היו מקבלים אותם, ואחרי המנחה היו עושים אותו היום מעובר ולמוחת ראש חודש. כלומר, קביעות החודשים וקביעות הזמנים נעשית על ידי בית דין. אבל זה נאמר החודש הזה לכם, וזה כתוב בתורה שתקראו אותם במועדם, אתם הקוראים אותם. וזה החידוש הגדול, כדברי המדרש, נטל הקדוש ברוך הוא אורלוגין של עולם. השעון של עולם לקח ומסר לעם ישראל, שישראל מקדשים את הזמנים. לכן מסיים את ברכת הקידוש מקדש ישראל והזמנים. וכאן הגענו לפעולה השנייה, קדש ורחץ, הרחיצה. הרחיצה הזאת היא רחיצה בעצם רק כדי שישאלו התינוקות. ורוחצים ידיים, נוטלים ידיים, לפעמים רק בעל הבית, יש מנהגים שכל אחד מהמסובים נוטל ידיים, זה נטילה בשביל הכרפס. ולכן נטילה זו היא בלי ברכה. אבל השאלה היא, למה בכלל נוטלים ידיים? כי כל דבר שטיבו לא במשקה, טעו נטילת ידיים. אבל אם כבר נטלנו ידיים, למה נוטלים אחר כך ידיים להמוציא ועוד מברכים? הלא הידיים הם נקיות כבר. לכן, אם אמרתי שמצוות צריכות כוונה, הרי כאן צריכים כוונה שלילית. לכוון בנטילת ידיים של הכרפס, לכוון לא לפתור נטילת ידיים של המוציא. ועל הכרפס, מה מברכים? מברכים בורא פרי האדמה אחרי שטובלים אותו במי מלח. אבל ברכת בורא פרי האדמה ראויה הייתה להאמר לא רק על הכרפס, אלא גם על המרור בהמשך הסדר. אבל המרור מברכים על אכילת מרור. למה לא מברכים על המרור ברכה שנייה בורא פרי האדמה? תשובה, כבר ברכנו על הכרפס בורא פרי האדמה. לכן בברכת ברכת בורא פרי האדמה של הכרפס, לכוון לפתור גם את המרור בברכה הזאת. אבל אם נברך אחרי הכרפס בורא נפשות רבות, אז כבר ביטלנו את האפשרות שברכה זו עולה גם למרור. ולכן לא לברך אחרי הכרפס ברכה האחרונה. לכן כתוב שצריכים לאכול פחות מכזית. למה פחות מכזית? דווקא הרעבים רוצים לאכול, הילדים אומרים, אבא תן עוד חתיכת פרי אדמה, אבל דווקא כאן המשמעת היא חשובה, לאכול פחות מכזית, שלא יצטרכו לברך אחרי זה בורא נפשות, אלא, והכל בכדי שברכה זו של בורא פרי אדמה תעלה גם לברכת המרור. ובכן, סיימנו עם הכרפס שנוטריקון שלו הוא כרפס, פרך סמך. סמך ריבו עבדו בפרך, זה בשם המהריל, אומר הנוטריקון, סמך ריבו, 60 ריבו עבדו בפרך, ואנו מגיעים ליחץ של המצות. מדוע חוצים את המצה האמצעית? ולמה לוקחים בכלל 3 מצות? בכל יום טוב לוקחים 2 מצות, אבל כאן צריכים את המצה האמצעית כדי לקיים לחם עוני, לבצוע אותה, ואז יישאר לנו עוד 2 מצות שלמות. לכן, העליונה והתחתונה היא לחם משנה, והאמצעית היא פורסים אותה לקיים לחם עוני. כדברי הגמרא, מה דרכו של אני בפרוסה? לכן המצה האמצעית שברכת אכילת מצה מוסבת עליה, אותה אנחנו חוצים. שכן, עוד מעט נברך ברכת המוציא. המוציא, ברכת המוציא מברכים על המצה העליונה, ואחר כך על אכילת מצה, על המצה האמצעית שהיא נקראת לחם עוני. לכן מוצאים אותו לשתיים. אבל לא לחלקים שווים. חלק אחד, היותר גדול, מצפינים אותו לאפיקומן, כורכים אותו במפה, זכר למה שכתוב, משארותם צורות בסמלותם על שכמם, ויש שנושאים אותו על הגב ואומרים, זכר למשארותם על שכמם. מדוע מצפינים את זה דווקא בתוך עטיפה, בתוך קר, או בתוך עטיפה כזאת, בתוך ציפייה, מדוע? או בתוך מפית רקומה, מדוע מצפינים אותו? כי אפיקומן הוא סמל של הגאולה העתידה, שעדיין צפונה מעינינו, ואנו יודעים מתי נזכה לגאולה העתידה. ובליל הסדר, אנחנו מזכירים במיוחד את הגאולה העתידה. ולכן, כי כתוב בפסוק, כי מי צאתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות, שהגאולה העתידה תהיה, כי מי צאתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות, ניסים כמו ביציאת מצרים. בעצם, על כך שואל הנציב, הרי פסוק אחר אומר, שהניסים הגלויים, שיהיו בבוא המשיח הוא יותר גדולים אשר ביציאת מצרים. שכן בפסוק כתוב בירמיה, בימים הם לא יאמרו עוד חי השם אשר אלה בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר אליו אשר יהיו בני ישראל מארץ מצרים, ומכל ארצות אשר ידחתים שם. והגמרא אומרת במסכת ברכות, ששיבוד מלכויות עיקר ויציאת מצרים תהיה תפל. כלומר, הניסים הגלויים שלעתיד לבוא בזמן הגאולה העתידה, אז יציאת מצרים תהיה קטנה לעומתה, תפילה לעומתה, והעיקר יהיה הניסים שבגאולה העתידה. אז איך הפסוק משווה ואומר, כי מי צאתך מארץ מצרים מראינו נפלאות? אומר הנציב, לא קשיה. מראינו נפלאות זה בדיוק כמו יציאת מצרים, מה שנזכה לראות, אבל לא הכל נזכה לראות. כי האור הגדול של הגאולה העתידה יהיה כל כך גדול, שלא נוכל לראות את כל האור הגדול. ולכן הניסים באמת יהיו יותר גדולים מיציאת מצרים, כי דברי הגמרא מסכת ברכות. אבל מה שאנו נוכל לראות, יהיה כי מזרחי מצרים אראנו נפלאות, נראה נפלאות, כמו הניסים שביציאת מצרים. ולכן כיוון שהגאולה העתידה עדיין צפונה מעינינו, נוהגים את האפיקומן לצפון אותו בתוך מפית, בתוך מפה רקומה, כדי להראות שאנחנו מצפים להאמין בגאולה העתידה, ובזכות האמונה הזאת אנחנו נזכה לביאת המשיח, שכן כתוב ישלח לקץ הימין משיחנו לבדות, מחכה קץ ישועתו. אלו המחכים לישועתו ומצפים לישועתו, הם מביאים את המשיח. כלומר, כדברי החפץ חיים זצ"ל והרב קוק זצ"ל, שהציפייה לגאולה היא עצמה מקרבת את הגאולה. לכן אנו מראים בפועל את גודל ציפייתנו באמונתנו בגאולה, וזאת שאנחנו מצפינים את האפיקומל בן קר לכסת ומחביאים אותו לשמחת הילדים, שאחר כך גונבים במרכאות את האפיקומן וזוכים במתנות, וככה מחזיקים את הילדים ערים בליל הסדר. שכן את המתנות אני מציע לא לעשות את הסחר מחר בתוך הסדר, כי אז זה מקלקל, אלא לגמור עם הילדים כבר קודם או אחר כך, או לגמור קודם לפני פסח על אופניים, מצלמות, כל ילד לפי עניינו ולפי יכולת ההורים. בכל אופן, הכוונה שאת הסחר מחר של האפיקומן להשאיר את זה או לפני הסדר כמה ימים או אחרי הסדר, לא בשעת הסדר, בגלל שבסדר צריך להיות כולו קודש ומוקדש לחוויית האמונה של יציאת מצרים והגאולה העתידה. לכן מצפינים את האפיקומן בין קר לכסת. הגענו ליחץ, ועכשיו עיקר המצווה היא של הלחמניה, היא האמירה של המגיד, שהמגיד מגיד פותח בגנות ומסיים בשבח, כל דכפין יתב ויכול, ומספר ביציאת מצרים, ומספר אחרי אמירת מה נשתנה שהבן שואל, אז אחרי האמירה הזאת עונים את התשובה, עבדים היינו לפרעה במצרים. רק רציתי לעמוד על שתי נקודות בשאלה מה נשתנה הלילה הזה. דבר ראשון, שכתוב במשנה ברורה, לסלק את הקערה מעל השולחן, כאילו כבר אכלו. כדי שיראו התינוקות וישאלו למה סלקים את הקערה, ויאמרו להם שאין רשאים לאכול עד שיספרו ביציאת מצרים. מוזגים את הכוס השני כדי שיראו התינוקות וישאלו למה שותים כוס שני לפני הסעודה. ובנוסח הזה אומרים הלילה הזה כולו מצא, אבל אין אומרים הלילה הזה כולו מרור, כי אינו כולו מרור, אלא הלילה הזה מרור. הלילה הזה מרור. ואחרי ארבעת הקושיות מתחילים בעבדים היינו, לקיים והגעת לבנך, ולקיים את המצווה של לחם עוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה. ובעל ההגדה מביא את הממרה, כל המרבה לסבר ביציאת מצרים, כל הלילה הרי זה משובח. מה זה הרי זה משובח? וכיצד רואים זאת מן המעשה של רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא שהיו מסובים בבני ברק? אלא התשובה היא, עד מתי מותר לאכול קורבן פסח וממתי מותר לסבר ביציאת מצרים? כידוע לנו שיש קהילות רבות שבשעון קיץ מקדימים, לא בליל הסדר אלא מקדימים בכל שבת, את כניסת השבת מוקדמת, שאדם יכול להוסיף מחול על הקודש ולקדש בעוד יום, הכל כדי שלא ישנו. האם בליל הסדר שחל בשעון קיץ השנה, האם אנחנו נוכל להקדים? תשובה היא לא, המצווה היא רק בלילה. סיפור יציאת מצרים הוא רק בלילה. מדוע? כי סיפור יציאת מצרים, למרתי לה בשעה שמצאו מרור מונחים לפניך, וכל זה רק בלילה, שנאמר ואכלו את הבשר בלילה הזה, וכן בערב תאכלו מצות באכילת מצה. אז אכילת מצה היא רק בלילה, ואכן סיפור יציאת מצרים הוא רק בלילה. ואי אפשר לקדש מבעוד יום. זה תחילת הזמן. ועד מתי אפשר לספר ביציאת מצרים? האם עד חצות או כל הלילה? תשובה שוב תלוי, עד מתי נאכל קורבן פסח? רב אלעזר בן עזריה סובר שהפסח נאכל רק עד חצות. אבל לפי חכמים זה כל אותו הלילה. אבל האם אפילו שאדם אחרי חצות כבר לא יכול לאכול מצה, לכן סוף זמן אכילת אפיקומן הוא בחצות, מחמירים כמו רב אלעזר בן עזריה. האם מצווה לסבר ביציאת מצרים אפילו אחרי שהוא כבר פטור בעצם, כבר אחרי חצות? מבואר בהגדה שכן. שכן רב אלעזר בן עזריה, רב אלעזר, רב יהושע ורב עקיבא ורבון היו מסובים בבני ברק, היו מסבר ביציאת מצרים כל אותו הלילה, למרות שבעצם לפי רב אלעזר בן עזריה הוא פטור. אז למה הוא סיפר ביציאת מצרים כל אותו הלילה? תשובה, מפני שיש מצווה לספר וכל המרבה הרי זה משובח. אפילו שהוא בעצם פטור, מצווה לספר ביציאת מצרים כל אותו הלילה, ואז הוא מספר את כל חסדי הרקום ברוך הוא, מי עבדים היינו ואת כל ההגדה. ונשאלת השאלה, מה ההבדל בין הבן, בארבעת הבנים, מה ההבדל בין הבן החכם לבן הרשע? החכם אומר, מה העדות והחוקים המשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? וגם הרשע אומר, מה העבודה הזאת לכם? אצל הרשע אומרים לכם ולא לו, ואצל החכם עונים לו כהלכות הפסח. גם הוא אמר שרציבה השם לוקנו אתכם. מה הם בין החכם לבין הרשע? תשובה, יש אומר ויש אומר, יש אומר ויש שואל, יש שואל המחכה לתשובה ויש שואל שאינו מחכה לתשובה. החכם הוא שואל מה העדות והחוקים והמשפטים שרציבה השם אלוקינו אתכם. כבר רואים שהוא חכם, כי יודע להבדיל בין מצוות שנועדו להעיד על יציאת מצרים, זה העדות, לבין חוקים שאנחנו לא מבינים את טעמם, לבין משפטים, מצוות שאנחנו מבינים אותם, שרציבה השם אלוקינו אתכם. למשל, באכילת קורבן פסח יש כמה חוקים, לא לשבור את העצם, עצם לא תשברו בו, ולא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה, שאין הפסח נאכל אלא בחבורה אחת. יש כמה וכמה חוקים, ויש גם עדות, מצוות שהן עדות, זכר ליציאת מצרים, כמו אכילת מצה, היא זכר ליציאת מצרים, ומזוזה שעל הפתח, היא זכר ליציאת מצרים. ויש מצוות שהן בגדר משפטים, שאנחנו מבינים את טעמם של המצוות הללו, כמו וגעת לבנך, סיפור יציאת מצרים. וחכם היודע את ההבדלים, הוא שואל, מה עם התחת של כל המצוות הללו? ואז אומרים לו, כהלכות הפסח. כלומר, מסבירים לו את כל הלכות הפסח, מההלכה הראשונה עד הלכה האחרונה, שהם מפתירים אחר הפסח אפיקומן, כדי שישאר לו טעם של מצה בפה. אז כמו שנשאר לנו טעם מצה בפה, גם מהשאלה של החכם נשאר טעם טוב בפה, כי הוא שאל לעניין ורצה לשמוע את התשובה. הרשע הוא מטריס, הוא אומר, רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא. הוא אמר וגמרנו, יצא ידי חובה, הוא גם לא רוצה לשמוע. כיוון שאינו רוצה לשמוע, לכן הוציא אותו מן הכלל וכפר בעיקר. אבל מה? מטרתנו לקרב את כולם באל הסדר. גם את החכם, גם את הרשע, גם את התם, וגם את שאינו יודע לשאול, ובדורנו יש רבים שאינם יודעים לשאול. שכן, אומנות השאלה היא אומנות גדולה מאוד, ויש מצווה לשאול. כל התלמוד בנוי על שאלות ותשובות, וכל היהדות בנויה על שאלות ותשובות. מצווה לשאול, רק צריכים לעורר את השאלות הנכונות, ולהשכיל, לדעת, לתת את התשובות הנכונות, כל אחד ואחד לפי ערכו. ואשר מי שיודע להשיב ולקיים דל לפני מי אתה עומד, שהוא יודע להשיב לכל אחד כערכו ולפי המתאים לו. ולכן, זה לעשות לפותח דווקא בשאלות, כי דרך השאלה היא הדרך הטובה ביהדות כדי להגיע לתשובה, כי השאלה יוצרת גשר עם השומע. וכמו שאמרתי, מתחילים בגנות, מתחילים מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועוברים דרך אברהם, יצחק ויעקב, וירידת יעקב למצרים. ועל זה למר שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו. מה הכוונה חישב את הקץ? הוא אמר לו, עבדו ובינו אותם 400 שנה, אבל בעצם ישראל היו במצרים כמניין רדו 210 שנים. אז איך הם קיבלו הנחה? הם עוד לא היו בוחרי ישיבות, אז למה הם קיבלו 50% הנחה? רק 210. אומר הגאון מווילנה, כי כתוב בתורה, וימררו את חייהם. כלומר, הם עבדו עבודה של 400 שנה ו-210 שנה. איך? על ידי שהמצרים מררו את חייהם יותר, לכן קושי השיעבוד השלים את הזמן. אומר, בשיטה של ההסתדרות, של נורמות ופרמיות, אז בני ישראל עבדו במצרים עבודה קשה של 400 שנה ו-210 שנים. אבל למדוד את זה, את האיכות של הקושי, זה רק הקדוש ברוך הוא יודע כמה מררו את חייהם. אומר הגאון מווילנה, לכן על וימררו את חייהם, יש טעמי המקרא קדמה ואזלה רביעי. וימררו את חייהם טעם קדמה ואזלה, והטעם הוא רביעי. ולמה דווקא רביעי? קדמה ואזלה רביעי? בגלל שכשמררו את חייהם, אז בגלל זה הם יצאו ממצרים. הם יצאו ממצרים כשמררו את חייהם. ולכן הקדוש ברוך הוא חישב את הקץ. יודע לחשב את הקץ הקדוש ברוך הוא, לחשב את הקץ. כמה ראויים היו ישראל לעבוד עבודת פרך ב-400 שנה, וכמה הם הגיעו לעבודה כזאת בתקופה של 210 שנה. לכן רק הקדוש ברוך הוא יודע לחשב את הקץ. כמו שכתוב ברמב"ם במקום אחר, בהלכות תשובה, ש לחשב את העבירות כנגד המצוות של כל אדם, אין שוקלים אליה בדעתו של כל דעות. יש עבירה אחת, יש כולה כנגד כמה מצוות. כמה מצוות שכולות כנגד כמה עבירות. כלומר, הקדוש ברוך הוא כל דעות הוא יודע. וממשיכים בהגדה של פסח בסיפור על לבן הארמי שביקש לעקור את הכל, שנאמר ארמי עובד אבי, וירד מצרימה והיה גורשם ממתי מעט. מה הקשר בין ארמי עובד אבי וירד מצרימה? ומי הוא זה ואיזו ארמי עובד אבי? לכאורה לפי הפשט של הפסוקים, נושא המשפט הוא אבי, שאבי היה ארמי עובד, כלומר יעקב שירד למצרים, הוא היה עובד, ואם נתייחס יותר לביטוי ארמי, אולי זה הולך על אברהם אבינו. אבל בעל ההגדה אינו דורש, כן, שנושא המשפט הוא אבי, נושא המשפט הוא ארמי, לבן. לבן הארמי, הוא רצה לאבד את אבי, אז עובד לפי בעל ההגדה הוא פועל יוצא. רצה לאבד את אבי, ארמי רצה לאבד את אבי. ומה הקשר בין זה לבין וירד מצרימה? ואיכן מצינו שארמי רצה לאבד את אבי? מפני שלבן ביקש לקור את הכל, כבר לו הבנים בנותיי, הבנים בניי בנות בנותיי, יש היה לידי לעשות עמכם רע, ולא אביכם אמש אמר אליי למור, ישמע לך, פן תדברים יעקב מטוב עד רע. אם הקדוש ברוך הוא צריך להזהיר אותו, אז הרם יוחד ישמע לך, פן תדברים יעקב מטוב עד רע, סימן שלבן ביקש בעצם לקור את הכל. אבל הקשר לבירת, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, אבל מה הקשר לוירד מצרימה? וירד מצרימה זה כבר יעקב אבינו ירד למצרים. איך זה קשור ללבן הארמי? יש פירוש יפה מאוד שמסביר שבעצם לבן החליף את הנשים, את רחל ולאה, ולכן היה ויכוח וסכסוך פנימי מתמיד בין בני רחל יוסף ובנימין לבין בני לאה על הבכורה. ולכן באמת עשה יעקב קטונת פסים לבנו אבו יוסף, בגלל זה ירד יעקב, בגלל זה נמכר יוסף לעבד, ואז ירדו לישראל למצרים, כמו שאמרו חז"ל, רואים היו ישראל ירד למצרים משל השלעות של ברזל, אלא שכתוב הורידם על פי הדיבור. נמצא שמחירת יוסף וגלגול ישראל למצרים בדרך הזאת, נתהוותה על ידי החלפת הנשים של רחל ולאה, שזה עשה לבן. לכן הרמי עובד אבי, הוא גרם לירידה של ישראל למצרים. אבל בעצם, הוא התכוון לרעה בהחלפת הנשים. אבל בסופו של דבר, ישראל ירדו שם לגור שם, ואחר כך יצאו ברכוש גדול אחרי 210 שנה כאמור, ואז כשזכינו ליציאת מצרים, אז זכינו גם כן להגיע אחר כך למתן תורה, שזאת היא המטרה של יציאת מצרים. וניסי יציאת מצרים מיוחדים הם, שנאמר ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, וכתיק כל אוכל מצרים, אני ולא שרף. בכל המצרים של שבטים, אני השם, אני הוא ולא השליח, אני השם ולא אחר. והשאלה היא, איך כתוב בפסוק במכת בדם שמשכו על המשקוף? כתוב בפסוק ולא ייתן המשחית לבוא לבתיכם לנגוף. מה זה המשחית? המשחית זה מלאך המוות. כתוב עברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. מסביר רבי יעקב מליסה תשובה לשאלה הזאת, שיכול להיות חשש שבשעה שהקדוש ברוך הוא עובר לקוד את כל הבכורות, גם מלאך המוות כל יום ויום לוקח כמה נפשות, ואז אם ייקח כמה נפשות של היהודים, כמנהגו בכל לילה יכול להיות בבוקר להתהוות בעיה. ישמעו המצרים על מכת הבכורות ויגידו, גם מישראל מתו כמה אנשים. אז אם כן הכל מקרה, ולא יודע שמסתה זאת, ויקישו ויאמרו, כמו שאלה מתו, אז גם אלה מתו, הכל במקרה על ידי מלאך המוות. לכן נאמר שבלילה הזה עברתי במצרים, אני בעצמי, אני ולא מלאך, אני ולא שרה, אפילו מלאך המוות הוא בשביטה הלילה. לכן נאמר ולא ייתן המשחית, השם לא ייתן בלילה הזה רשות למשחית לבוא לנגוף, אלא רק השם יקה כל בכור בארץ מצרים, כדי שיראו כולם את גודל מכת הבכורות. ומה היה כתוב על המטה של משה? דצח הדש באחיו או כל המכות? נחלקו רבי יהודה וחכמים בשאלה, דם צפרדי הכינים היה כתוב על המטה או דצח הדש באחיו? מה רבי לא נותן סימנים במטה? ידוע, ראשי תיבות זה לא דבר חדש, וכי צהל המציא את הראשי תיבות, וכי רבי לא המציא ראשי תיבות, דצח הדש באחיו, מה הוא נחלק על החכמים? אז מישהו פעם אמר בתור בדיחה שהוא היה קמצן שהוא רצה לטפטף רק 3 טיפות, ויצא לו שמטפים בסוף 16 טיפות. איך 16? 10 טיפות של המכות ועוד 3 של דצח הדש באחיו, ועוד 3 של דם האש ותמרות השן, הרי 16 כנגד שם הוויה. אותיות י' כ' ו' כ', שי' כ' ו' כ' יקרא את המצרים. אבל רבי אלה לא היה קמצן, וזה שטויות, רק בדיחה. ובעצם למה נחלקו רבי אלה וחכמים? הם נחלקו, כתוב, את המטה הזה תיקח בלך אשר תעשה בו את האותות. המטה הזה, אומר המדרש, היה נטוע בגן של יתרו. ומי שקרב אליו, בעצם המטה הזה עוד נמסר מאדם הראשון, לנוח, לאברהם, ליעקב, ויעקב הורידו למצרים והיה אצל יוסף. המטה הזה נתגלגל מיוסף לארמון של פרעה, ויתרו חמד אותו ולקחו לגן שלו. ואי אפשר להתקרב למטה, מי שנתקרב למטה נדבק למטה. ויתרו נטע אותו בגן שלו, וכשבא משה לקחת את ציפורה, הוא ראה שמשה לא נדבק למטה, אמר איש אלוקים קדוש הוא, ניתן לו את ביתי. ולכן המטה הזה בעצם היה כתוב עליו כל המכות, דצה חדש באחיו או עשר המכות, זה לא נקרא בלו וחכמים. לפי חיים היה כתוב עליו התוכנית האלוקית של יציאת מצרים, עשר המכות היו חקוקות על המטה מששת ימי בראשית. לכן המטה הזה נברא בערב שבת בין השמשות, והיה חקוק עליו כל עשר המכות. ולפי רבי יהודה היה חקוק עליו דצה חדש באחיו בראשי תיבות. זה מה שנחלקו בלו וחכמים. מה היה כתוב על המטה? אחרי אנחנו עושים היום את שני הדברים ומטיפים מהיין, אם זה לא יין של שביעית, אם יין של שביעית, אז נוהגים לא להטיף, כאילו להישמר מהמצווה שכתוב בשביעית לאוכלה ולא להפסד, לא להפסיד יין של שביעית, ולכן אם יין לא של שביעית, אז מטיפים מן היין 16 פעמים. לפני הסיום של ברכת שביעית, גאל ישראל, אומרים, אילו קרבנו לפני הר סיני, נתן לנו את התורה דיינו. חשבנו שהקירוב לפני הר סיני הוא אך ורק אמצעי להגיע לקבלת התורה. אבל העיקר זה קבלת התורה. אין ערך לקרובנו לפני הר סיני חוץ ממתן תורה. אז איך אומר בעל הגדה, אילו קרבנו לפני הר סיני, נתן לנו את התורה דיינו? שני פירושים ושתי תשובות בדבר. מה זה המילה קרבנו? קרבנו זה לזה, או קרבנו לקדוש ברוך הוא? פירוש אחד, קרבנו זה לזה, ואיכן שם ישראל נגד ההר. אומר בעל הגדה של פסח, שקירוב ישראל, אחדות ישראל, ואיכן שם ישראל נגד ההר, היה מאורע חד פעמי, כי כל חניות שלהם היו בתרעומת ובמחלוקת. הפריימריז והבחירות והוויכוחים בין קורח למשה, היו לכל אורך המסעות במדבר, ומלבים אותנו גם היום, שטן המחלוקת מלווה אותנו. הפעם היחידה שהיו כולם כאיש אחד בלב אחד, זה רק היה לפני הר סיני. אז אומר בעל הגדה, שקרבנו, כוונה קרבנו זה לזה, לפני הר סיני, לפני הר סיני זכינו לקירוב זה לזה, ואיכן שם ישראל נגד ההר. זאת מעלה גדולה ושקולה למתן תורה, ואז על זה אומרים דיינו. פירוש שני, שבזכות המעלה הזאת זכינו על בחירת ישראל לעם, כמו שאומרים אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. שתי מדרגות הן, בחר בנו מכל העמים, מדרגה שנייה נתן לנו את תורתו. המדרגה הראשונה בחר בנו מכל העמים, זה נקרא קרבנו לפני הר סיני, בחירת עם ישראל לעם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. לפי הפירוש הזה קרבנו, היינו לא רק קרבנו זה לזה, אלא קרבנו אל הקדוש ברוך הוא. קירו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, היינו שישראל קרובים, כמו שכתוב במקום אחר, ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כשם אלוקינו בכל קורנו אליו. קרבת ישראל הקדוש ברוך הוא על ידי בחירת עם ישראל, עם קרובו, הללויה. על זה אנו משבחים את הקדוש ברוך הוא על בחירתנו לעם. אחר גם משבחים אותו על נתינת התורה, ואלו שתי המדרגות של קרבנו לפני הר סיני, וכך המדרגה השנייה של נתינת התורה, שבזכותה נהיינו אנחנו לאומה. המצוות שאנו מקיימים בליל הסדר הם לא רק ארבע כוסות, אנו מגיעים לכוס השנייה של ארבע כוסות שאומרים לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל, ואז מסיימים בשירי הלל של יציאת מצרים, שני הפרקים הראשונים, הללויה לעובדי השם, ואחר כך בצאת ישראל ממצרים מסיים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר גאה לנו וגאלת אבותינו. מה היה קודם? קודם היה גאלת אבותינו. לא פותחים בגאה לנו? כי אדם צריך להרגיש כאילו הוא יצאנו ממצרים. כמו שפתחנו באגדה, שקראו לוודאי שחלק גדול מהצופים, וחלק גדול מעם ישראל, כמו אצלי במשפחתי, אבי הגיע מפולניה בשביל של פסח, ואמי הגיע מארץ אוסטריה, ורבים רבים רבים הגיעו לארץ, ויש להם גאולה פרטית, בבואם לארץ ישראל. קודם כל אשר גאה לנו, שעם ישראל כולו זוכה היום לדור הגאולה, דור הקמת מדינת ישראל, פותחים באשר גאה לנו. אחר כך גלת אבותינו ממצרים, אנחנו מהגאולה שלנו מקישים ומבינים על גאולת ישראל ממצרים. לכן מודים לקדוש ברוך הוא שקרבנו לעבודתו והגיענו לזה לאכול בו מצה ומרור, ומסיימים ברוך אתה השם גאל ישראל, שותים את הכוס בהסיבה, וזה הכוס השני של ארבע כוסות. אבל זאת רק מצווה דרבנן, קידוש כמו שהתקדמנו עם מצווה דרבנן, וארבע כוסות הוא מצווה דרבנן. וכעת מגיעים למצווה מן התורה, והוא מצוות מצה. כלומר, מצוות הגדה של פסח היא מצווה מהתורה, עוד הזכרנו בתחילת שיעורנו, והגעת לבנך, אחר כך מגיעים לברכת מצה, וזאת היא מצווה מן התורה על אכילת מצה. ומברכים שתי ברכות, ברכת המוציא לחם מן הארץ וברכת אכילת מצה. והטעם שמברכים על שתי מצות, עליונה ופרוסה יחד, כי המוציא, ברכת המוציא, מוסבה על המצה העליונה, ועל אכילת מצה, על המצה האמצעית. ולכן מחזיקים את שתי המצות ביחד, ואוכלים שני זיתים משתי המצות האלו ביחד. ולכן מצווה לאכול שני זיתים. ובהתחלה עושים המוציא לחם מן הארץ, מחזיקים את כל המצות, אחר כך משמיטים את התחתונה, ויאמר על העליונה והפרוסה ברכת על אכילת מצה, ואוכל בהסיבה את שתי המצות יחד, היינו העליונה והאמצעית. מכניס לפה שלו שני זיתים, אוכל את זה לאט 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 לאט, מרסק את זה קודם כל, אחר כך אוכל את זה, ולא לדבר ולהגיד כמה יפה המצה, וכמה טובה, וכמה טעימה, ושתקדה יהיה יותר טוב או פחות טוב, וכו' וכו', אלא לאכול את זה בהסיבה, תוך זמן שצריך, יש אומרים תוך 4 דקות, יש אומרים כל 7 דקות, יש אומרים 2 דקות, יש כמה דרגות לאכילת, כדי אכילת פרט, בכל אופן, לא להפסיק בדיבור, ולאכול את זה, ואפילו לא שמים מלח על המצה, כי זה לחם עוני, לחם עוני אין מלח. אז כמו מצוות, אכילת מצה היא מצווה מן התורה, ויש נוהגים במצאת, לכל מצאת יד, יש נוהגים במצאת מכונה, כל אחד ינה כמנהגו, אבל המצווה היא לאכול לפחות כזית אחד. מי שיכול שני זיתים, תבוא לברכה. לאכול לפחות כזית אחד. המרור, אחרי אכילת מצה, זה בא לומר לנו, הרי לכאורה המרור קדם על אכילת מצה. המרור הוא סמל השיעבוד. אבל להורות שאחרי הגאולה, גם צריך לזכור את השיעבוד, כדי להרגיש כאילו זה אתה יצאנו ממצרים. לכן מרור, האם מצוות מרור היא מן התורה? כי כתוב על מצות ומורים יאכלו הוא, שמיד רבנן. תשובה, בזמן שהיה קורבן פסח, מרור היה מהתורה, כמו שנאמר על מצות ומורים יאכלו. אבל היום מרור אך ורק דרבנן, זכר למרור שנאכל עם קורבן הפסח. ואת המרור, כמובן, את המצה אוכלים בהסיבה, המרור ללא הסיבה, כי המרור הוא זכר לעבדות, ואין מקום להסיבה באכילת המרור. אחר כך אוכלים קורך, ואומרים זכר למקדש כהילל, כן עשה הילל, מה שמקדש היה קיים. בהגדה שלי כתוב, ייקח כזית למצה השלישית, אם כזית חזרת, יחד בלא ברכה, ומקודם יאמר, זכר למקדש כהילל. אבל במשנה ברורה כתוב, לא לומר זכר למקדש כהילל קודם האכילה, אלא רק אחרי האכילה, ושכן עשה הילל כך, יצא ידי חובת מצה ומרור, ואוכל אותם יחד, ואחר כך אומרים זכר למקדש כהילל. האם את המצה ומרור של הילל אוכלים בהסיבה או לא? מצד אחד יש כאן מרור, שהמרור לא אוכלים בהסיבה. מצד אחד מצה שכן צריך הסיבה. תשובה, כיוון שמצה צריכה הסיבה, לכן את הכורך של הילל, ברור שאוכלים בהסיבה. הגענו לשלב שולחן עורך, שאוכל ושותה כרצונו, ואחרי הסעודה הוא גם כן אוכל אפיקומן. יש מנהג לאכול אפיקומן כזית אחד, ויש מנהג לאכול שני זיתים. שיעור כזית זה בערך 27 גרם לפחות, או 30 גרם. אז שבדקתי בשקילה של מצת מכונה, אז מצת מכונה היא בערך מכילה שני זיתים או שלושה זיתים. לכן לפי גודל המצה, מצה גדולה זה שליש מצה, מצה בינונית זה חצי מצה, מצה קטנה זה מצה שלמה. כלומר, מצת מכונה, חוזר, מצת מכונה, המשקל שלה הוא 27 גרם בדיוק כזית. אבל מצת יד, היא מצה גדולה, בערך שליש מצה זה 30 גרם, זה כזית. אם מצווה לאכול שני זיתים, אז זה שני שליש מצה. ומי שיכול לאכול כזית אחד, בערך שליש מצה גדולה, או חצי מצה בינונית. אחר כך, אחרי צפון, שכמו שדברתי הוא זכר לגאולה עתידה, באה ברכת המזון, שברכת המזון היא גם כן מצווה מהתורה, וצריכים להדיח את הכוס השלישי, ואז אומר על ברכת המזון את ההלל, ואחר כך שותים את הכוס השלישי, בורא פרי הגפן, הוא הכוס של ברכת המזון. כך אומרים, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, זה להראות שאנחנו מאמינים, כמו שהשם הוציא אותנו ממצרים, ושלחנו את משה רבנו, ככה אנחנו מאמינים בגאולה העתידה, ששלחנו את אליהו הנביא לבשרנו. לכן מוזגים לפני כן כוס שנקרא כוס של אליהו, להראות שמאמינים בגאולה העתידה. ובזכות אמונתנו בגאולה העתידה, יבוא המשיח וישפוך חמתו על הגויים המכחישים את השם, שאכל את יעקב ואת נביאו ושמו, ואז מוזגים כוס הרביעי וגומרים עליו את ההלל בשירה, כל קהילה כמנהגי המנגינות המיוחדות לה, ואמירת נשמת כל חי לומר בתלהבות. אחר כך שותים את הכוס האחרונה בורא פרי הגפן ואומרים נרצה שרצה השם את מעשינו, ונזכה לשנה הבאה בירושלים הבנויה בבניין בית מקדשנו במהרה בימינו אמן. כמו שזכינו שבדורנו זכינו לראות את כל הפדויים באים לציון ברינה, זכינו לדור של קיבוץ גלויות שבאו יהודים מכל הארצות, מרוסיה, מארצות הברית, מצרפת, מהודו, אנחנו מדינה של קיבוץ גלויות, ככה אנחנו בטוחים שכזה ברוך הוא יעשה איתנו את כל ניסי הגאולה, ועזרת השם נזכה שכל עם ישראל יחזור לארצו, ואז נזכה לשיר לפניו שיר חדש על הגאולה העתידה. פסח כשר ושמח לכל הציבור.